אנחנו בפרשת וארא, התורה מתחילה עם וארא אל אברהם ויצחק וליעקב בכל שקי, כי השם לא נודעתי להם. זה בעצם סוג של כותרת. כלומר, נודעתי להם בכל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם. אמרנו את זה כבר שנים עברו, לכן רק אני אגיד שיתחדש השנה. זה משהו חדש, אז נפרט אותו. כתוב בספרים הקדושים, ששם, יש שמות, נכון? רש"י בפרשת בראשית אומר, שהשם אלוקים, ביום רואה השם אלוקים ירד השמיים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י, זה ההמשך, כתוב, רש"י על הפסוק הראשון בתורה, לא הראשון בתורה, זה השלישי בתורה, על הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר, בהמשך כתוב, ביום רואה השם אלוקים ירד השמיים. מה זה השם אלוקים ומה זה אלוקים? רש"י אומר מסביר, שיש שמות שונים שמראים על הנהגה שונה. יש שם הוויה, שזה שם של מידת הרחמים, ויש שם אלוקים, שזה שם של מידת הדין. ההסדור של זה הוא די פשוט, אלוקים זה מתוך כל. זאת אומרת, זה מגיע מתוך חוזק. כל זה את אילי הארץ לקח, החזקים של הארץ. יש לאל ידי לעשות עמכם רע. יש לי כוח. לאל ידי, כוח ידי. אל זה מלשון כוח. אלוהים זה שופט. שופט בעל הכוח, נכון? אז כאן אנחנו אומרים? כן. כן. אלוהים זה בלשון רבים, נכון. נכון, נכון, נכון. אלוהים זה בלשון תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. נכון, אלוהים זה שהוא כולל בתוכו את כל הכוחות. זה כינוי בלשון רבים, באמת. זה מרבים זה לא אלוהים, זה אלים, נכון? אז אלוהים זה בעצם, הוא כולל בתוכו את כל התקיף, הוא חזק, זה בלשון אל, והוא בלשון רבים שהוא כולל כוח, הוא בא לאכול את הכוח. אבל אלוהים זה בעצם שופט, משקיח, זה בעצם בא ואומר, שכל אחד מקבל, הוא משהו צריך לקבל. אם הוא צדיק, הוא יקבל טוב, אם הוא רשע, הוא יקבל רע. ולכן, לפי הנתונים שלו, לפי המצב שלו, נכון? זה שם אלוקים. לעומת זאת, שם חוויה זה בעצם מהווה את הכל. מה זה מהווה את הכל? בואו, ננסה לדמיין את המילה, אין יכול לומר אותה, אבל בניקוד, כמו שהיא ניקוד לעולם, כמו שהיא השוואה, עולם, כמעט, זה בעצם הווה, מהווה מתמשך. הוא מהווה את הבריאה, את הבריאה כל הזמן, כל רגע ורגע. בעצם מה רעיון שמהווה את הבריאה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ברא אותו בשביל משהו, כי הוא קיבל משהו, כי מישהו היה בסדר, כי מישהו היה, כי הוא הגיע לו פרט, לא, שום דבר. לא היה כלום, בטרם כל יציר נברא, ואז אלוקים היווה את העולם, נכון? אז הוא ברא את העולם, יצר אותו, יצר את הישות הזו, היווה את העולם, בוא נקרא לזה במילה הזאת. זה נעשה, ולכן שם חוויה מסמל את ההנהגת הקדוש ברוך הוא, שהוא מהווה את העולם, בלי סיבה, לא בגלל שמישהו טוב, לא בגלל, סיבות שלא, אנחנו נראה, אבל לא בלי סיבות במערכת החוכמה בראש. לא מישהו היה בסדר, ולכן מגיע לו בריאת העולם. שם אלוקים זה בעצם שם שמש להם באיזה שכר ועונש. זאת אומרת, שכר למי שמגיע לו, ועונש, או בוא נגיד, צמצום השפע למי שלא מגיע לו. אבל הוויה בעצם אומר, מהווה את העולם. מהווה את העולם לא היה סיבה למשהו, אבל שחוכמה מעריך את זה מאוד, מבאר את דברי המדרש, זה מה שחוכמה ביקרה נראה לי, מבאר את דברי המדרש, שבכל הקורבנות לא נאמר בהם שם כל או שם אלוקים, אלא שם הוויה. למה? כי כשמקריבים קורבנות, זה בעצם בלי סיבה, זה יחבר לשם הוויה בעצמו. אז הוא מהווה את העולם, מקריבים לא את הקורבנות, שזה כאילו אחינתו יתברך. נושא רחב בפני עצמו, אבל בגדול זה שם חוויה, ולכן שם חוויה זה בגלל הרחמים. שמות שונים, דרך אולי פשוטה ואולי פשוטה בגסה להעביר את זה, זה כמו שאדם, אדם יש לו כמה שמות, מצד אחד הוא בן, מצד שני הוא נכד, גם בעל, והוא גם גיס, הוא דוד והוא סבא, והוא אחיין. אז רגע, אז מה הוא? יש לו כל כך הרבה שמות. יחס למה? ויחס כשהוא נפגש עם סבא שלו, אז הוא נכד. כשהוא נפגש עם הנכדים שלו, אז הוא סבא. הוא נפגש עם האחיינים שלו, אז הוא דוד. נכון? כשהוא עם אשתו, אז הוא בעל. פשוט האדם עצמו, בהתייחסויות שונות כלפי אנשים שונים, ביחס ל-הוא משהו מסוים. הקדוש ברוך הוא, כשהוא משפיע עלינו שפע מסוים, הוא מכונה בשם אלוקים, שפע של דין. שפע של דין זה לא רע, דין זה בצמצום, כמה שנגיע. לעומת זאת, כשהוא נותן לנו שפע גדול, בלי סיבה, למעלה מטעם ודעת, בלי סיבות, אז הוא מכונה הוויה. יש שם עדנות, שזה מורה את האדון. אז יש כמה הנהגות, כמה שמות, הנהגות שבאופן זה ביטוי בשמות שונים. אז לכן יש לנו פה גם כל שקאי. מה זה מבטש כל שקאי? כל שקאי, מבארים בספרים, זה מידת היסוד. טוב, אני אקוד, שדי שאמר לעולמו די. מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרות היינו די. זאת אומרת, הביטוי הזה שכל שקאי. כן, חזק, שדי שברא את העולם ואמר לעולמו די. זה נכון למידת היסוד. מידת היסוד זה בעצם הולדת ילדים, גם מהמידה הזאת, ולכן אתה רואה כל פעם שהאבות הקדושים מברכים את הילדים שלהם, כפי שהם הולכים להתחתן, אז זה מגיע עם השם הזה שנקרא כל שקאי. וכל שקאי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים. כשיעקב אבינו יוצא להתחתן, אז יצחק אבינו מברך אותו. עם איזה שם הוא משתמש בברכה? כל שקאי. אבל אתה רואה הרי שהם הצליחו את השם הוויה. אז רשי כבר אומר שמי השם לא נודעתי להם, מה הכוונה לא נודעתי להם? לא ניכרתי להם. המתחתי ולא קיימתי. זה לא התקיים. אז אולי אפשר לתאר שזה ככה. כן שקאי, זה ילדים. שמי הוויה, זה הבטחות אחרות בשם הוויה. זה בעצם ביאת הארץ, כל הדברים האלה. ואירה אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב וכן שקאי. את ההבטחות שהבטחתי להם שיהיו להם ילדים. נכון, אברהם אבינו לא היה לילדים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא מהצטגננות שלך. צא החוצה. פה הכוכבים. פה יהיה זרעך. יהיה לך ילדים. ואת הברכה הזאת הוא ראה שהיא מתקיימת. הוא היה עקר, נכון? אבידו אל צור חוצפתם אל מקפת בורנו קרתם. אברהם אבינו היה עקר, שרה אמנו הייתה עקרה. ובכל זאת, הם ילדו ילדים. את ההבטחה של כל שקאי, לא חייב להיות שהיא ניתנה בכל שקאי. היא שייכת למידה הזאת שנקראת כל שקאי, הולדת ילדים, להתחתן ויפרחה וירבך, קשור לשם הזה של כל שקאי, זה הם ראו מתקיים. שני הוויה לא נודעתי להם, והם לא זכו לראות מתקיים. לכן, זאת אומרת, גם יצחק לא היה ילדים, הוא על הבטחה שיהיה לו ילדים. יעקב, כשהוא יוצא, הוא קבל הבטחה שיהיה לו ילדים. קיום ההבטחה ראו בכל שקאי, ולא בדברים אחרים. לא בשמיעה ביה. טוב, ואז הגיע וכמה תימות ידריתי איתם, אני צחתי להם, קראתי איתם ברית, לתת להם את ארץ כנען, שזה איפה שהם גרו, ואת זה לא קיימתי. למה אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר ישראל מעבידים אותם ואת קורת בריתי, לכן אמור לבני ישראל, אני אשם, ועודתי אתכם בדרך לבית ישראל, והקטלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם מלאה והייתי לכם לאלוהים, אתם כי אני אשם אלוקיכם, ומוציא אתכם מדרך לבית ישראל, והעיקר, תהיה אתכם על הארץ שמצאתי את ידו. ובעצם, הם, האסלאם, זה היה ארץ מגוריהם, אשר גרו בה. זה ארץ כנען. הם לא גרו, הם לא קיבלו את המקום. ואצלכם אני אקיים, הוא חוזר בעצם לפסוק הראשון בפרשה, אני אקיים את ההבטחה ששמי השם לא נודעתי להם. עכשיו זה ייבדה, ותהיה אתכם אל הארץ אשר נתתי את ידי לתת אותה לאברהם אתה יעקב, ונדתי אותה לכם מורשה אני השם. זה בעצם סדר הפסוקים כאן, אני הוויה, בידיוק, יופי, מסוים, לא פנתי לב לזה, אבל עכשיו אתה אומר את זה, זה פרק. ואז מסתיים הפסוקים, ונתתי אותה לכם מורשה, אני אשם, אני הוויה. אז תראו איך שזה מתקיים. מעולה. טוב, יש לנו פה את הארבע לשונות של גאולה, והוצאתי והקלתי וגאלתי ולקחתי, והקוף החמישי, זה חזתי, אז אנחנו לא שופים קוף חמישית, מחלוקת, צריך או לא צריך, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונשאתי אותה לכם מורשה אני השם. מאוד מעניין הפסוק הזה, למה? כי פה בעצם ישנה הבטחה לבני ישראל שנמצאים במצרים שהם יכנסו לארץ ישראל. נכון? תסתכלו על הפסוקים, והבאתי אתכם אל הארץ, אתכם, מי זה אתכם? הוצאתי אתכם מתחת לבנות מצרים, מי זה, את הצאצאים שלכם עוד 50 שנה? לא, הוצאתי אתכם מתחת לבנות מצרים, נכון? והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע מצויה, ולקחתי אתכם לילאב, הכל מדובר על אותם אנשים. ואז אתה מגיע ל"והבאתי אתכם אל הארץ הזאת", ולא, זה הצאצאים שלהם. נכון, ההבטחה היא,
בדיוק, אז יפה. הקדוש ברוך הוא מבטיח. הוא לא חוזר בו. ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. מורשה זה ירושה. ירושה. הרי מופיע זה שווה בשמי, זה עוד נאמר, טוב, זה בשורה. בואו נראה את הלשון של אור החיים הקדוש. המעניין, בואו נראה, האור החיים הקדוש שואל את השאלה הזאת, ואומר קשה, קשה, כי דברי כל עליון דברו טהור הוא. והדברים כאילו שהוא אומר דברים ברורים, דברים טהורים, מה הוא אומר? כי יוצאי מצרים הם הנכנסים לארץ, לכתיב זה הבאתי אתכם אל הארץ. ולא רצינו שכן היה, אלא ואת בניהם לביא שמה, אבל כל דור יוצאי מצרים מבין 20 שנה נפלו פקריהם במדבר. זה אומר ונתתי אותה לכם מורשה. אתה אומר, לפי הפירוש של רבי יונתן בן עוזיאל, שאומר שהם הגיעו לארץ ישראל וחזרו, אבל זה לא הפירוש הפסוק, כי ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. בסדר, אתה אומר, הפירוש, החלק הראשון זה לפי אתכם על הארץ, אשר נתתי את ידי לתת אותה לארץ, זה התקיים. לפי רבי יונתן בן עוזיאל, שהם הגיעו לארץ וחזרו. אבל ונתתי אותה לכם מורשה, ולקבל אותה לירושה, מורשה, מה זה מירושה? תורישו לילדים שלכם אחריכם, ירושת הארץ. לפי עצי מצרים, אבל זה קשה. ותגדל הקושייה, אומר האור החיים הקדוש, כי הוא אומר, למה שאמרנו, האור החיים הקדוש מפרש, שהקדוש ברוך הוא נשפע על כל הדברים האלה. למה? כי הוא אומר את המילה, לכן אמור לבני ישראל, בתחילת פסוק ו', לכן אמור לבני ישראל, ואין לכן אלא לשון שבועה. כך כתוב במדרש בשמות רבה, אומר האור החיים הקדוש, זה שבועה של הקדוש ברוך הוא שהוא יביא אותה. ונראה. אז הוא רוצה להסביר את זה, אור חיים הקדוש על פי דרכו, הוא אומר כי מקור החוכמה מתחכם על קושייה זו, כאילו יש פה איזה טריק, יש פה משהו, וקודם אומרו, והבאתי אתכם, אמר, אתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת לגלות מצרים. כאילו זה הולך, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם אלוקים, והבאתי אתכם. לא, מוסיף עוד משהו באמצע. אתם כי אני השם אלוקי שם המוציא אתכם מתחת לגלות מצרים. זה תנאי. אז הוא אומר פירוש, תנאי הוא הדבר, זה בזה והבאתי אתכם. אבל אם זולת זה, אתם לא תקיימו את זה, ותנעצו את השם, אין כאן הבטחה כזאת. ולכן הוא כותב את הפרט הזה של ידיעת השם, באמצע ההבטחות הטובות, ולא איחר ולא יקדים. לומר, עד כאן הוא בשבועה, זה לא תנאי, אבל הפרט הזה של הבאתה לארץ, מה הוא הדבר? בידתם, ואז זה דתי, ובלי זה יהיה מה שיהיה. זה לא חייב להתקיים. דרך אגב, אם שימו לב, הספורנו אומר והבאתי אתכם אל הארץ, כאשר תתבוננו בכל זה, תהיו ראויים שאביאכם אל הארץ ואת בני נרצה. אז בעצם הספורנו במילים קצרות, אומר את הבטן, מה שכנראה הפריע לו זה הקושייה של אור החיים הקדוש, ומטרף את זה בעצם באותו מעל. הבעיה היא שזה הכל מתאים יפה לשיטת האור החיים הקדוש, שדבר שניתן בתנאי, אם מקיימים את התנאי טוב, ואם לא מקיימים את התנאי, אז לא. אבל הרמב"ם כותב שנבואה לטובה לא חוזרת אפילו אם היא בתנאי. גם אם הקדוש ברוך הוא יתנה תנאי, ולמעשה הם לא עמדו בתנאי, ברגע שיש הבטחה לטובה, היא לא חוזרת. וזה בעצם מה שגם אצל יעקב אבינו. הנה אנוכי אמא, אנחנו שמרתיך בכל אשר תלך, והיום הוא הציח דברים. לא, הייתה הבטחה לטובה, אין חזרות. הבטחה לטובה. אז מה פה? הוא פחד בכל זאת. שמה יזרום החץ, אז לא. שמה זה משהו אחר, כי זה הבטחה לנביא עצמו יחיד. פה זה הבטחה לרבים, זה שונה. לפי שספר רמב"ם ודאי. על כל פנים, אבל לפי הרמב"ם זה קשה. אז באמת ראיתי שהרב שטיינמן רוצה להסביר באיילת השחר, הוא רוצה להסביר שזה לא תנאי. זה, אם זה יתקיים, אז אני אבטיח לכם. זאת אומרת, אין פה אפילו הבטחה. אם ראינו מהלך כזה, יש מהלך כזה איפה? במלבי. מלבי רוצה להגיד, זה לא פה בפרשה, אלא אצל דוד המלך, ויקרבו ימי דוד, למות, בפרשת היחיד. כתוב שם, הוא אומר, הנה אנחנו נעבוד על כל הארץ, בכל הכתב היית לאיש ושמרת את משמרת השם, תשמור את המצוות ואת הכל, רחב, משפטיו, חוקותיו, מצוותיו, בכל הכתוב, ככתוב בתורה משה, ואז הוא אומר, למען יקים השם את דברו, אשר דיבר עליי לאור, אם ישמרו בניך את בריתי, ללכת לפני באמת, בכל לבם ובכל נפשם, לאמור לא יקרת לך איש מעל פיסי ישראל. זאת אומרת ככה, מה פרוש הפרוש? יקים השם את דברו שדיבר, בשביל שיקים השם את דברו, יש אפשרות שהוא יקים. הנבואה לטובה יכולה לא לחזור. לחזור, אומר כך, יש פה שתי חלקים. יש פסוק בתהילים, זה קוף למד. אם זה קוף למד, נשבע השם לדוד, נשבע השם לדוד, אמת, לא יצור ממנה, מפרי ויתנך, אשית לכיסא לך. בן שלך יושב על כיסא, יושב על כיסא המלך. אם ישמרו בניך בריתי ועידותי זו על עמדיהם, אם הם יחיימו, גם בניהם הדעת ישבו לכיסא לך, לא תפסק מלכות בית דוד לנצח. עכשיו, האם הזה לא יתקיים. נכון? היום אין לנו מלכות בית דוד. ההבטחה של משפע של דוד אמת לא יפור ממנה, זה יתקיים. מפריד את מחש, שתקיסה לה, הייתה שושלת של מלכות בית דוד. אבל את ההבטחה השנייה, אם זה תלוי באם ישמרו, ואנך הבריתי ועידותי זו על עמדם. הוא מסביר המאזי, למה אני אקים השבת ורוח שדיבר עליי אמור. אם ישמרו בניך את בריתי, ללכת לפניי בכל לבם ובכל נפשם, לאמור לא יקרף לך איש מעל כיסא ישראל. זאת אומרת, מה זה הלאמור השני? אז אני אומר את ההבטחה הזאת. זאת אומרת, כרגע אין שום הבטחה. אני מספר לך שאם אתה תקיים את מה שאמרתי, אז אני אבטיח. זאת אומרת, יש שתי סוגי תנאים. יש תנאי שאני כבר נותן לך הבטחה מעכשיו, ותנאי שתקיים. יש, בגלל זה נקרא תנאי של אם ותנאי של על מנה. אני אומר, זה מהסוגיות בגיטים, הסוגיות בקידושים. יש תנאי של אם, יש תנאי של אלמנה. יש תנאי של אם תקיים, תקבל. לא, תקיים לא קרש, אני נותן לך כבר מעכשיו, על מנת שתקיים בהמשך. זאת אומרת, אדם שמגרש אישה, הגט הזה חל מעכשיו, על מנת שתדעי עם 200 זוז. אם היא לא נותנת לה את ה-200 זוז, אז הגט בטל. אבל אם היא נותנת, ממתי הגט חל? לא מאז שהיא נותנת, אלא מההתחלה. זה נקרא תנאי של אלמנה. זאת אומרת, גם פה השאלה היא כזאת, האם ההבטחה הזאת היא הבטחה של אם או של אלמנה? אם זה ההבטחה שכבר אומר עכשיו, אז בתנאי שתקיים דברים מסוימים, זה ההבטחה שלא חוזרת. אבל יש הבטחה שאומר, כרגע אין הבטחה. אבל אם אתה תקיים את מה שנאמר, וידעת, כי אני אשם. ובתי אתכם, אל תאמר לכם הבטחה גם על החלק הזה. קצת תחוק בלשון הפסוקים, אבל זה מה שמצאתי לפחות. זה אותו סגנון, אבל יש את הוידעתם לפני כן. אז זו, יש פה תנאי באמצע, אה? זה לא ברור... טוב, עכשיו יש לנו פרשה מעניינת. וידבר משה כן אל בני ישראל. משה מגיע אל עם ישראל, אומר להם את ההבטחה הזאת, ורציתי והתלתי וגלתי ולקחתי והבאתי, וידעתם כי אני השם, את כל ההבטחות האלה. ולא שמעו אל משה, לא רוצים לשמוע אותו, לא מאמינים לו, לא רוצים לשמוע אותו. למה? מסביר הפסוק, מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה זה מקוצר רוח ומעבודה קשה? אין להם את הסבלנות לשמוע את זה. אין להם את הסבלנות לשמוע את זה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. קצרה רוחם באורך הגלות, זה עבודה קשה שנתחדשה עליהם, אין להם סבלנות לזה. כן, זאת אומרת, זה מגיע איפה, זה מגיע מתוך המעשים, הם הרי ראו שהתוצאה של מה שהוא הלך ל... בהתחלה הרי כתוב היה מנה, בהתחלה הם האמינו לו, פתאום עכשיו הם מפסיקים להאמין לו, מה קרה? התייאשו. בהתחלה היו, האמינו לו, כן, בתמימות, יופי, התלהבו. ואז מגיע, פתאום הגזרות מתגברות, התאכזבו. ואז הוא מגיע פעם שנייה, כבר לא רוצים להאמין. איפה הטעות? הטעות היא למה התאכזבו? לא צריכים להתייאש, צריכים להמשיך לקוות. אבל התייאשו. דרך אגב, זה קורה לנו בחיים כל הזמן, כן? הבן אדם מפתח תקוות, ואז הוא מתאכזב, ואז הוא עוד פעם נשאר נאיבי, מפתח תקוות, מתאכזב, ואז אתה רואה שהוא פסימי, איך קוראים לזה אופטימי עם ניסיון. הייתי אופטימי נשאלתי, הייתי אופטימי נשאלתי, בטוח נהייתי פסימי. אבל באמת, זאת אומרת, תעזור אותי. אתה רואה בן אדם, מחתן ילד, אני לא מתרגש. מה אתה לא מתרגש? כל כך הרבה פעמים חלמתי שהנה, וואו, אני בסוף התאכזבתי, הנה התאכזבתי. עד שדי, הלב נסתם, הלב נהיה כבר אבן, כאילו. עזוב, אל תרגש אותי שאני לא אתאכזב אחר כך. אל תבטיח לי בשביל שאני לא אתאכזב בהמשך. זה בעצם מה שקוראים פה, התהליך שקורה עם ישראל. מקופר, וואה, מעבודה קשה, היה להם כבר מדי הרבה. ארוך החיים הקדוש אומר משהו נפלא. הוא אומר, כי אולי, כי לצד שלא היו בני תורה, לא שמעו. ולזה יקרה קוצר רוח, כי התורה מרחבת ליבו של אדם. אם היו לומדים תורה, אז היה מרחיב להם את הלב, וכן, לקבל בכל זאת ולהאמין. אבל היום זה לא היו בני תורה, זה היה כשנה להם. בחיים הקדוש. דרך אגב, משה רבינו ממשיך, וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. ואז משה לא מוכן ללכת, מה הוא טוען? וידבר משה לבני השם לאמור, הם בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ארז בפתיים. אז מה הטענה שלו? קל וחומר, אומר רש"י. אומר קל וחומר, מידות שהתורה נדרשת בהן. אומר, אם עם ישראל לא שמעו אליי, אתה לא ישמע אליי. והוא ארז פתיים, זה לא חידה. לא קשור לארז פתיים. למרות שהוא היה רז פתיים. כנראה מתכוון להגיד, אני יודע, בפשט, ברמה הכי פשוטה של הפשט, בוא נגיד, תראה, יש בן אדם שיש לו מסר מאוד חשוב, ולכן מוכנים לשמוע אותו. עם ישראל אמורים להתעניין במסר הזה. פרעה, בשבילו זה מסר ממש לא טוב, הוא לא רוצה לשמוע את זה, אני כבר לא לשמוע. אבל אם לפחות הייתי נואם מוצלח, אז לפעמים אתה שומע גם מישהו שאתה לא אוהב את הרעיונות שלו, כי הסגנון דיבור שלו מעניין אותך. נכון? לא רואה דברים כאלה. אבל הוא אומר, אני ארז שפתיים, אין לו שום סיבה בעולם לשמוע אותי. נכון, נכון. מי שם פה לאדם? או מי יקום חרש, או אילם, או פיזח, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי השם. אז הוא אומר כך, בני ישראל לא שמעו אל משה, מקוצר רוח. אומר רבי איתן למיתולוגים, אומר, עם ישראל זה כמו אסירים בכלא, כן? יש פה שאלה בסיסית מאוד. מה משה רבינו עושה קל וחומר? קל וחומר יש שצרים, קל וחומר יש פרחה. מה הפרחה לקל וחומר הזה? התורה עצמה אומרת, מה הסיבה שלא שמעו למשה? מקוצר רוח הוא מעבודה קשה. פרעה יש לו קוצר רוח? יש לו עבודה קשה? לא. אז מה הסיבה? אז אין פה קל וחומר, קל וחומר לא מתחיל. אז רבי איתן למיתולוגים אומר, הבן של רב חיים מיתולוגים, יצחק, אומר, הם, עם ישראל, יש להם הרי קוצר רוח, בעבודה קשה, הם עשירים, יושבים בכלא, הם אמורים לרצות לשמוע את זה, ובכל זאת הם לא שמעו את זה. אז פרעה שלא רוצה לשמוע את זה, הוא כן ירצה, זאת אומרת, נכון שהם לא שמעו מקוצר רוח בעבודה קשה, אבל להם יש להם אינטרס לשמוע, והוא אין לו אינטרס לשמוע. אין לו סיבה להקשיב לזה. זה נהיה יותר מובח. זה כולם מדברים על זה. זה ברור. אדם סופר הולך למהלך כזה בין השנייה. דרך אגב, וזה מה שמסוגל בדרך כלל, הוצאתי אתכם מתחת לבלוק מצרים, מתחת הסבלנות למצרים. אדם מצרים של סבלנות. יש נקודה כזאת שבן אדם מטיף להישאר באותו סטטוס. כמה זה גרוע? שלא יהיה יותר גרוע. תעבור דירה לארצות הברית, אולי שאתה תרוויח יותר, עזוב. תן לי להישאר פה בפינה שלי, עם הצרות הידועות שלי, ולא צרות חדשות, שיכול להיות שיהיה הרבה יותר טוב. אבל בן אדם, אנשים שואפים, אתה יודע, מצורך אינרציה, כן? שואפים להישאר במקום, באותה תקופה הבאה הם נמצאים, למרות שהם יודעים שיש משהו שיכול להיות הרבה יותר טוב. ומה אנושית? הם אסירים, הם ערים. זה לחץ לצאת. מה פתאום שפרו ישמע את זה? החתם סופר הולך משהו כזה, החתם סופר אומר, כשאדם רוצה לשכנע, הוא צריך להיות משכנע במה שהוא אומר. נכון? שכנוע מוחלט בדברים, זה בנוח ויינברג, נשע תורה. האדם שנראה לי שזה משפט ש... מה שנקרא, הוא היה אומר. כשבן אדם עמד היה אומר משהו, ואתה יודע, זה מגיע מתוך עצמו. היה אומר, אונקל הוא סגר. נכון? אתם מכירים את הסיפור בגמרא, אונקל הוא התגייר, נהיה יהודי. ואז המלך אנדריאנוס, הרשע שבעצם הרג כמויות של יהודים, שולח גדוד של חיילים להחזיר אותו. הגדוד הזה מגיע, אונקל הוא מתחיל לדבר איתם, והם חוברים בתשובה. כולם מתגיירים גם כן. שולח גדוד נוסף, נזהיר אותם, אז תדברו איתו. לא, לא מתיישבים איתו לתחילה לחוד קפה, אבל כשהם עומדים בדלת, אז הוא מנשק את המזוזה ואומר להם, מעניין אתכם למה אני מנשק את המזוזה? כן, מה פירוש? אומר, כל הזויים, אז הם המלך, יש מי ששומר, החיילים שומרים על המלך. לנו, המלך, הקדוש ברוך הוא שומר על החיילים שלו, שומר על הנזר. שמרו את זה, חזרו כולם להתגיירו. זה לא נפלא, כאילו, מה קרה? יונה כל כך מבריק, שיכול להסביר גדוד של חיילים רומאים בתשובה, מה... מה קרה פה? אז בנוח ויינברג היה אומר, אם אתה אומר את הדברים שלך, מתוך שכנוע פנימי עמוק ואמיתי, לא משנה איך אתה תגיד זה יצביע. זאת אומרת, כמה שאתה מאמין בדברים יותר, כמה שאתה משוכנע בהם יותר, זה ישפיע. דווקא היה לי סיפור, לא צריך, הייתי עצמי, אני פעם אחת הגעתי, הרגנתי איזה הרצאה. אחד באיזה מקום הרגנתי הרצאה, הבאתי רב גדול מערכים, הארגון, שיבוא להרצות שם. והייתה בעיה, היה לו בדיוק סקר בגלגל, פנצ'ר, והוא לא יכל להגיע, ואין, כאילו, הוא, אני מרים אליו טלפון, חמישה לתשע, ואמרו להתחיל לזה, והבן אדם לא מגיע, אני מרים אליו, ואומרות, תשמע, נתקעתי פה, אני אקח לי לפחות עוד 3-4 שעה. שם זה אנשים מוכנים לחכות. טוב, אני שואל, ואני רואה שאנשים לא מוכנים לחכות. מה עושים? האנשים כבר הגיעו, יצאו מהבית, לקחו בייביסיטר, לא היה הכל, הגיעו להרצאה. למרות שאני לא תכננתי לדבר, וגם לא מתאים לדבר לקהל כזה בדרך כלל, לא, זה סתם מעורב, זה נשים שאני לא אוהב לדבר לנשים, כאילו. לא הייתה לי ברירה, זה היה ממש פיקוח נפש, מה שנקרא, כאילו, אנשים הגיעו והכל, ומשוח את הרעיית אני לשמוע את הדבר, ישבתי, והתחלתי לדבר איתם. מה אני אדבר? אז אני לא מרצה מערכים, ולקחתי פרזת שבוע, והתחלתי לספר להם את הסיפור של אברהם אבינו. אברהם אבינו נולד ב-1948, בריאת העולם. ואחר כך זה, בגיל 3 הוא יצא מהנערה, זה, כאילו, לספר את הסיפור של אברהם, אבינו, פשוט סיפור חיים, אתה יודע, לפי הרמב"ם והמדרשים, פורים פשוטים, סיפורי גננת, מה שנקרא. אבל לא, לא בדיוק גננת שם, גננת היא קצת יותר, כן. כאילו, זה, ואין מונה פשוט ברמה הזאת. וזה היה, התגובות היו מאוד מעניינות. אנשים הגיעים לתגובה, משהו שאני לא חלמתי עליו. אמרו שזה פעם ראשונה שהם שמרו את זה וזה. הם המקירו את הסיפורים, אבל פעם הראשונה הם שמרו את זה בתור משהו אמיתי. עכשיו, אני לא חלמתי שאני אומר את זה בצורה שונה, אבל זה משהו פשוט, אני אישית מאמין בזה, אני מאמין בזה בתור סיפור אמיתי. עד היום הם שמרו את זה בתור סיפורי, זה סיפורי המקרא. ובואי אתה מגיע מישהו, ומקם את זה בזמן, 1948, בתור אדם חי, סבא של כולנו, שגר פה והלך לפה עם מיקומים, ואומרים, פעם זה הפתעה אדירה בשבילה. טוב, זה משהו, אתה יודע, אני לא, טוב, זה משהו פשוט שיש לכולנו, כן? אמונה, והסיפור של אברהם אבינו, אנחנו פשוט מאמינים שהסיפור הזה היה. טוב, כשאתה אומר את זה, אתה לא צריך לחשוב על זה. איך זה אתה אומר את זה בצורה כזאת? אתה יודע אחד לאנשים עיניים, אומרים, וואו, כאילו, באמת הסיפור הזה אמיתי. או לפחות ככה הוא חושב. הם תופסים פתאום את הסיפור, עד היום הם הכירו את זה רק כסיפור סיפורי. לא כסיפור אמיתי, לא כמעשה שהיה. יש לך סופר את זה ככה פתאום... זה מאוד מעניין, אבל טוב, לא שאני אונקלוס, אני רואה מאוד, אונקלוס היה את העוצמה, באמת שם לא, 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 לא בחושב. אבל זה בעצם השכנוע הפנימי שלך. הוא לא לך אתה מתופר. משה רבינו כשהוא מגיע לעם ישראל, הוא מתנפל עם הגאולה, הוא מדבר מתוך שכנוע מוחלט שהסיפור הזה אמיתי, ויש גאולה והיא הולכת להגיע. ברוב ובכל זאת הם לא שמעו אליי, הם לא האמינו לי. ואיך נשמעי לי פרעו, מה הכוונה? פרעו אני הרי יודע שהוא לא יאמין לי. הרי איך הקדוש ברוך הוא אומר לו? ואני אקשב לב פרעו. נכון, בפרשה הקודמת הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא לא יקבל את מה שאתה אומר. יפה, אז הוא אומר, מה, אם בני ישראל לא האמינו לי, למרות שאני דיברתי בשכנוע מוחלט, כמו שאני בא מראש, אני מרים ידיי מראש, אני יודע שהוא לא הולך להאמין לי, אז אני לא אדבר הרי מתוך שכנוע מוחלט. אז איך יש סיכוי בכלל שהוא יקבל את הדברים? זה הטענה של לפי החתם סופר. יש דרך אגב וורט מאוד יפה של השם משמואל, השם משמואל מקוט, לא חדשות. הנכת שלה, את הקוטקיות. השם משמואל אומר, מה אומר רשי? אומר כאן, אחד מהעשרה, קל וחומר שיש בתורה. נכון? קל וחומר. וישראל לא שמעו אליי. זה קל וחומר. הוא אומר קל וחומר, אנחנו יודעים שיש 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, כמו שאומרים בתפילת שחרית. נכון? רבי שמואל לא אומר 13 מידות של התורה. מי קל וחומר? זה הראשון בגדר השבה, זה השני בגן ארץ וכו'. קל הפרט וכלל וכו'. כל הרשימה. יש כן, יש ימי מידות של רחמים. תל, רחום, חנון, ערך הפיים ורב חסד. כל אחד מהמידות של רחמים זה כנגד אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן. זה 13 וזה 13. על ידי שאדם עושה קל וחומר, הוא ממשיך שפע ממידת קל. אומר, משה רבינו, כשהוא בא ואומר את הקל וחומר הזה, הוא לא רק קל וחומר בשביל משהו, הוא רוצה לעורר את מידת קל משלוש עשרה מידות של רחמים. איך אומר השם משמע? טוב, זה באמת ברור חסידי. אומר, הוא רוצה לעורר את מידת קל, ולכן הוא משתמש עם מידת קל וחומר. מידת קל וחומר כנגד מידה הראשונה, יוקים למידות, וככה זה יתעורר. יש פירוש, מה? במדרש יש. מה? כן, כן, כן. רש"י מביא את זה כמה מקומות בתורה. יש פה משהו מאוד מעניין. יש ספר שנקרא זרע ברך. זו סגולה גדולה ללמוד אותו. זרע ברך הוא תלמיד של המגלה עמוקות. משהו רב שמשון. לאחרונה יש כאלה אנשים שלומדים אותו יותר, נכנסים אליו, וטוענים שהם רואים הרבה הרבה ישועות בספרו. אז הנה, היום ברוך השם להזכיר משהו בשמו. הוא אומר ככה, ולא שמרו אל משה, מקוטר רוח ומעבודה קשה. זה יותר בדרך דרוש, או סתקו, זה סגנון מעניין. הוא אומר ככה, עם ישראל, יש לנו אמורים להיות במצרים, כמה שנים? שלושה מקורות יש לנו. ככה הוא מביא, הוא מסדר שיש לנו שלושה מקורות. יש, בראשית, פרק בדבר פסוק י"ג, אומרת התורה, ועבדון ועינו אותם 400 שנה. בשמות, פרק י"ב פסוק ג', פסוק מ', כתוב לנו שיצאו ממצרים, ומשה בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 430 שנה. בפרקי רבי אליעזר, פרק מ"ז, כתוב שעם ישראל ישבו במצרים 215 שנה. כן, זה המספר שכתוב אצלנו. לא, הורדה אליי. הורדה זה גנטריה, הורדה, ו' ד' ועוד ה', 215. ככה זה אומר רבי אליעזר. רק שהתורה אומר, רדו, 210. הורדה, אומר הפרקית רבי אליעזר, 215. אז הוא מסביר מה זה בעצם הארבעה הזמנים האלה. הוא אומר, כתוב בשם הרב שלו, המגלה העמוקות, שבעצם יש, האדם הראשון קלקל על ידי החטא שלו, הוא קלקל את כל חלקי הנפש. אנחנו יודעים שבנפש יש נפש, רוח ונשמה. הוא קלקל את שלושת החלקים האלה. מי תיקן את החלק של אברהם אבינו, את הפגם, את החטא של אברהם אבינו? אברהם, יצחק ויעקב. את החטא של אדם הראשון. מי תיקן את החטא של אדם הראשון? אברהם, יצחק ויעקב. הוא אומר, אברהם תיקן את חלק הנפש, על ידי מסירות נפש ליפול לכבשן האש. כן? הוא תיקן את חלק הנפש של החטא של הפגם, האדם הראשון, באכילה מעץ הדעת. יצחק תיקן את חלק הרוח של אדם הראשון, על ידי זה שהוא נעקד על גדה המזבח, ופרחה רוחו איננו. פרחה רוחו איננו, הוא תיקן את חלק הרוח של הפגם של אדם הראשון וחד. ויעקב תיקן את תחינת הנשמה של החד של אדם הראשון. וזה הוא לא מביא רמז. כך אומר המגלה עמוק. ממשיך הרב זרע ברך ואומר, שיש פה שלושת הזמנים האלה שכתובים כמה זמן נערך את גלות מצרים, זה כנגד שלושת הדרגות האלה, נפש רוח נשמה. זה שכתוב בגיד רבי אליעזר, 215 שנה, זה 215 גימטריה רוח. נכון? 9, 7 וחטא. 7 וחטא, 7 ו-6, 7 ו-8, 7 ו-15, ועוד ריש, 200, 215. רוח, רב וחד, זה בעצם 214, 214 שנה, ובשנה 215 יצאו. זאת אומרת, התיקון היה בעצם 214 שנים מלאו, בבחינת הרוח, לכן הם היו במצרים סך הכל 215. 430 שנה שהם היו במצרים, שזה מה שכתוב בפרשת בשלח, פרשת בו, זה גימטריה נפש. גימטריה נפש, נכון? נפש 430. נון, ג'ים, 80 ביחד, 130 ועוד 300, 430. ו-400 שנה, שהם מתראים 400 בגימטריה הנשמה. היי היי, יחד 10. עוד מם, 50. עוד נון, 100. עוד ג'ים, 400. זה הנשמה. זאת אומרת, שלושת הזמנים שכתובים פה, הם כנגד תיקונים שונים שנעשו. זאת אומרת, הם היו 215, זה תיקון הרוח. הם היו 430 בתיקון הנפש, הם היו 400 בתיקון הנשמה. זאת אומרת, זה שונות של תיקונים שנעשו ברובדים שונים באותו זמן, וכל המספרים נכונים, וכל התיקונים מקבילים וקורים באותו זמן. אומר, מה? זה כדי רבלה זו פרק ממזל. כתוב שהעם ישראל היו במצרים 215 שנה. והזרע ברך הולך לפי השיטה הזאת. טוב, הוא אומר, לא שמעו אל משה, מקוטר רוע. מקוטר בגימטריה? 430. נכון? ריש וקוף, 300. צדיק, ומם, 130. ביחד, 300 ועוד 130, 430. הם לא שמעו אל משה, למה? כי הם אומרים מקוטר. מקוטר, לא רוע. אתה בא להופיע אותנו במצרים אחרי רוח שנים שאנחנו במצרים. נכון? 215. ואנחנו הרי יודעים שאנחנו צריכים להיות במצרים 430 שנה. הם לא ידעו שזה רבדים שונים, שזה הנשמה, זה נפש וזה רוח. אז הם אמרו, מקוטר, והיות הם לא, זה רק רוח, לכן הם לא רוצים לעשות. לכן לא שמרו אל משה. כך אומר, אז זה רב הרשת. טוב, זה ידוע אותו גבולה גדולה עם אותו דברים, אבל זה מהלך מעניין. ולא שמעו אל משה מקוטר רוח מעבודה קשה, ואז הוא אומר, אין בני ישראל, לא שמעו, איך ישמע לי פרעה, ואני ארז שפתיים. הוא אומר, מה? הרי הוא לא יאמין, לא יקבל את זה. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצזם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. הציווי לפרעה מלך מצרים היה להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מה הציווי לבני ישראל? ויצזם אל בני ישראל. יש הרבה שעומדים על זה. יש פירוש יפה שרבי זושה מהניפולי, הוא אומר שמה זה להתאבן על בני ישראל? הוא ציווה לבני ישראל להיות בצוותא. ויצוון על בני ישראל. לאחד את בני ישראל באחדות. איזה שבני ישראל יהיו באחדות. אז תוכל להגיע לפרעה מלך מצרים ולהוציא את בני ישראל מארץ מצרים. הציווי להוציא זה ציווי לבני ישראל להתאחד. כך הם יצאו, ציווי לפרעה להוציא. זה מה שנעשה בשתי הדברים ביחד. יש פה אחר כך את הפסוקים של השמות, אלה ראשי בית אבותם. פרשה מאוד חשובה, מה כל כך חשוב לפרט פה פתאום את בית אבותם? אני לא יודע לפרט את הייחוס של משה רבינו, אבל לפרט את הייחוס של שתי רבינו, משה רבינו יש שתי חלקים. הרמב"ן עומד על מהלך אחד, לייחס אותם, להראות שזה לא תומך על העת. משה רבינו ואהרון הכהן לא תומך על העת. זה לא פעם פתאום משום מקום. יש לזה שורשים. לעולם ידבק אדם בטובים, אומרת הגמרא בתורה קודש קופתה, שהרי אנחנו רואים פה שמשה נשא את ציפורה בת יתרו, שהוא לא היה צדיק, ויצא ממנו יהונתן, שהיה עובד עבודה זרה, אז הגמרא מצאה עליו לימוד שהוא לא באמת האמין בעבודה זרה. ולעומת זאת, אהרון לקח את אחות עמינדב, שהייתה צדיקה ויצא ממנו פלחה. לעולם ידבק אדם בטובים. וזה בעצם כל הפרשה, בא ללמד אותנו מאיפה תומך משה רבינו. יש עוד מסר מאוד חשוב, שזה אומר הרב הירש, אומר, באים להגיד לנו, משה רבינו היה בן אדם, שבא מילוד אישה, מאבא ואמא, אל תהפכו אותו לאל. הוא לא שום דבר כזה, לא כמו במקומות אחרים, נהיה אדם מאוד מאוד מוצנח, העלו אותו בדרגת אלים. תזכרו, והתורה רואה מקום להדגיש, הוא לא היה, היה ראובן, היה שמעון, היה לוי, היה אבא, היה אמא, וזה משה רבינו. זה לא יהפכו אותו לאליל ומשהו גדול מדי. נעשה, אומר, אלה שמות בני לוי, הכל כתוב אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, חור ישראל, בני שמעון, ימואל. לא כתוב אלה שמות. בני לוי כתוב אלה שמות. אומר, השפעה הקדוש, אני רוצה לסיים. הוא אומר, לוי ידע שהוא לא יהיה בקלות. הילדים שלו, החייתנים שלו, לא יהיו בגלות. זה שיעבוד. והוא רצה לשתף את עצמו בגלותם. ולכן הוא אומר, אלה שמות בני לוי, הוא נתן שמות לילדים שלו, על שם הגלות, גרשון, מלשון מגורשים, כהת, מלשון כיתיון שיניים,
קרו שיניים, למר לא טוב, תהי השיניים, ומררים, ללשון המרירות. זאת אומרת, כמה שאדם יכול, שישתף את עצמו בצער הציבור. אהיה אשר אהיה, אהיה עימהם בגלות זו, אהיה עימהם בגלות אחרת. וזה לימוד לכל אדם בכל הדורות. גם אם הוא לא נמצא בצרה של מישהו אחר, שישתף עצמו לפחות בכינוי, לפחות בשם להרגיש את הצער של מישהו אחר. חוץ זה נזכה בקרוב לגאולה שלמה. רבי חנניה רק השם הרצה לגבור את זה כשכה לפי כך בו עלי תרום וצפוי, שנאמר, אם יהיה חופש למען תסקויה, יקדיש תוירו ויגיעו.